בפלישה של החמאס, אתה זוכר, קרב על תחנת המשטרה בסדרות. הם ירו על התחנה והשוטרים, היה ממש קרב יריות כמו במערב הפרוע.
כן, ושרפו ופוצצו ועשו שם דברים היומיים.
עכשיו, אתה יודע, נועם, אנחנו מדברים הרבה על מסעית שנשפח ממנה מידע וכולם חוגים עליו, ובדרך כלל זו מסעית מטאפורית. אנחנו מדברים על מאגרי מידע, בקטים, חשבונות, כל מיני כאלה. בעשרה באוקטובר, אחרי הקרב, תחנת המשטרה משותקת בהריסות, ואומרים מניב, העיתונאי כותב בטוויטר, שקבלן מטעם העירייה העמיס את התחולה של התחנה ושפך באתר טבע ליד העיר.
אתר טבע.
כן, שזה המקום לשפוך בו פסולת, כידוע. אגב, הערת ביניים, פעם טיילתי לי ברחבי הארץ, ועצרתי את הרכב באיזושהי קרחת יער, הייתי צריך לסדר כל מיני דברים, ולא רציתי לעצור על השוליים של הכביש, שזה מאוד מסוכן, ואחרי כמה דקות, בעודי עוסק בענייניי, הגיעה ניידת של פקחים, לבדוק שאני לא זורק זבל. אז כנראה שבאתר הטבע הזה אין מצלמות, או שהן לא מתפקדות, או שיש לה אנשים שמסתכלים עליהם דברים יותר חשובים לעשות כרגע באזור הזה. בכל מקרה, במסגרת הפסולת שהוא שפך באתר הטבע, מסמכים של חקירות מסווגות, עדויות קטינים, מידעים מודיעינים סודיים ביותר על אזרחים. עכשיו, הוא הכין על זה כתבה. אתה יודע, כמו שאנחנו עושים הסגרה אחראית, אז הוא הודיע למשטרה, כדי שיבואו לפנות את זה, כדי שכשהוא מדווח על זה, אז לא, אנשים לא ינצלו את זה. והוא אומר, מהמשטרה אמרו לי, בקרוב יחלו עבודות הפינוי. אוקיי, הפסולת הזאת נמצאת שם חצי שנה, חצי שנה, בזמן שהחטופים שלנו נמצאים במנהרות, הפסולת הזאת נמצאת באתר בנייה, ושניהם זוכים ליחס כזה של מתישהו נטפל בזה, כשיזדמן. אז... מי שרוצה, יש יער.
אז אתה בא לסדרות?
רק אני והג'ון דיר שלי.
פשוט לא צריך לצאת מהבית בשביל, אתה יודע, מה זה סדרות, אתה מגיע לשם, וחמאס, ויורים, וזה מסוכן.
ומחסומים.
כן. למרות שיש פרקסה מצוין, אולי זה שווה את הנסיעה.
אני חושב שאנחנו הולך לבדוק.
אבל למה לקום מהספה, כמו שאומרים, אם גם משרד המשפטים... מביא את המסעיות שלו לחצר, כמו שאומרים. מאות גיגות של מידע, שיש בו מידע חסוי ולא נעים, פשוט זמין ברשת.
קודם כל, מאות גיגות, כמה מסעיות זה?
תלוי אם זה המסעיות הקטנות של הפליימוביל.
ושאלה שנייה, אתה לא חושב שזה יפה שעבור אנשים כמוך וכמוני שלא רוצים או לא יכולים להגיע למזבלות פיראטיות, שמנגישים לנו את דליפות המידע האלה גם ברשת?
אני חושב
זה ממשל זמין.
זה לא רק ממשל זמין.
זה אינטרנט פירסט.
זה גם נותן מענה לאנשים...
שלא יכולים להגיע ולחפור בערימת זבל, שיכולים להשתמש במחשב.
זה נגישות.
ואגב, חוסך מלא נייר, חוסך פסולת...
איכות סביבה.
כן, לא מזהם נחלים, לא מתעופף לו ברחבי הכבישים והשדות והיערות.
תקשיב, זה שירות.
זה שירות. מה יש במידע הזה? מאיפה הוא? הם פשוט, הוא נפל ממסעית או מישהו פרץ למסעית והפיל אותו?
אני חושב שיש צו איסור פרסום על צו איסור הפרסום, על קיומו של צו איסור פרסום בנושא.
זה צווים כל הדרך למטה, מה שנקרא.
מכיוון שעצם העדיפה הזאת פורסם, אז אנחנו רק יכולים להגיד שהמידע שם.
סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עם נועם רייש ועידוק.
סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר עידוק.
וסייבר סייבר לאורח שלנו, נתי טל.
סייבר סייבר עידוק, סייבר סייבר נועם.
ואתה מחברת...
גארדיו.
זה guard.io. עם הדומיינים האלה.
כל הטריקים.
כן, אי אפשר לתת היום שם של חברה אם היא לא AI או IO בסוף.
זה הצעירים האלה.
כן.
בתקופתנו זה היה אורר בסוף.
בתקופתנו זה היה אקזה בסוף, על מה אתה מדבר? מה החברה עושה?
אז קודם כל גרדיו, חברת סייבר סקיורטי, כמו הרבה חברות כאלה פה בארץ, סטארט-אפ של סייבר סקיורטי, אבל משהו קצת שונה שאנחנו עושים סייבר לאנשים, סייבר להמונים, כי בדרך כלל רוב החברות גם בארץ הולכות יותר לארגונים ואפילו לגוורמנטס וכולי, אני גם חטאתי ובמקור אני מהדברים האלה, אבל עשיתי את השיפט הזה, באתי לגרדיו, ואנחנו אשכרה עושים סייבר לאנשים, שפחות מבינים במה זה אומר סייבר, וגם פחות מבינים במה זה קורה שתוקפים אותם בעולם הזה.
זה מה שנקרא בז'רגון B2C.
בול, B2C, בניגוד ל-B2B, B2G.
אמרת לנו מה התפקיד שלך?
אני Head of Guardio Labs, בעצם הדיוויז'ן של המחקר בתוך גרדיו, חלק מהסקיורטי. מחקר, threat hunting, לחפש רעיונות, כיוונים חדשים, כיוונים מוצריים חדשים.
תקשיב לפודקאסט שלנו, עולים כל מיני דברים
כל הזמן, כל הזמן, בשעה וחצי בפקק בדרך מנימים את זמני.
מה זה סייבר להמונים? מה אתה נותן להמונים?
אז זה מתחיל דווקא מהצד השני, מהצד של התוקפים, ואנחנו חווים על זה בישראל, שלא לדבר על חצי שנה האחרונה, וגם בשנים האחרונות איזושהי עלייה מאוד חזקה בדבר הזה, מאותם אס-אמסים של החבילה נתקעה, או ביטוח לאומי, או החשבון שלך בביט נתפס. בעצם עולם התוקפים הלך והשתדרג עם השנים האחרונות, והוא אומר, וואלה, למה לא לעשות את זה בסקייל? למה לא לעשות את זה לאנשים? זה גם יותר קל, כי פחות יש פוקוס על העולם הגנה הזה, וגם כי יש הרבה אנשים, ואפשר לעשות הרבה כסף. וזה מה שקורה היום, לא רק היום, כבר כמה שנים טובות, פונים לאנשים, אנשים שפחות מבינים מה זה אומר, שאתה מקבל אס-אמס על הודעה מדואר ישראל, או מ-USPS, או whatever, ומנצלים את החולשה הזו בידע כדי לעשות כסף בסופו של דבר.
היה לנו פרק על זה עם שרון בריזינוב.
חבר קרוב.
שעושה את הסקן מהאס-אמס.
הפרק הוא, עקצו אותי אס-אמס עמק. זה עובד יותר טוב בטקסט. סייבר סייבר עונה 7 פרק 2.
ומאז שזה קרה, מקורבת אליי נפלה בסמישינג.
וואה. טוב, הוא סיפר לנו שהוא ואשתו כמעט נפלו בזה, והוא המומחה. מה היה שם?
7 בבוקר, היא מקבלת אס-אמס, לוחצת עליו, זה אומר, תכניסי פה את כרטיס האשראי שלך כדי לקבל איזה חבילה, אז היא הכניסה את כרטיס האשראי שלה כדי לקבל איזה חבילה. שניות. אחר כך, שניות. חיוב של איזה 1,000+ שקל. שנכשל, אבל...
זה אומר, אני חושב שלא רק ההונאה היא נשלחת להרבה אנשים באופן אוטומטי, אלא גם יש אוטומציה של הקנייה. זאת אומרת, זה לא בן אדם שיושב בצד השני, זה מכונה.
אנחנו מכירים היטב את המנגנונים מאחורי זה, בגלל שהתוקפים יש להם חולשות סייבר שחושפות את הקוד.
הסייבר הולך יחף.
סייבר, סייבר, יא יהוד.
אז באמת, אס-אמסים כאלה זה משהו שאנחנו חווים אותו מדי יום, אבל זה לא נגמר רק באס-אמסים, זה ממשיך באימיילים, זה ממשיך גם בדברים יותר קשוחים, שבאמת הרבה יותר קל ליפול עליהם, גם אם אתה מומחה סייבר, לצורך העניין, בסושיאל, אם זה פוסט בפייסבוק שנראה לג'יט, או פרסומת בפייסבוק.
אני עוד לא ראיתי פרסומת בפייסבוק שנראתה לג'יט.
כן, זה גם נכון.
אני לא ראיתי את פייסבוק כבר, לדעתי, זה 15 שנה, או פרסומות.
זה בצבעים עכשיו, זה בצבע.
מה אתה אומר?
כן, הם עברו ל-HD.
אז זה גם בסושיאל באמת, שמנצלים את הפלטפורמות האלה בצורה מאוד מאוד קיצונית, וזה גם מגיעים עוד לשיאים חדשים, כשעושים את זה ממש על גוגל, זאת אומרת, השער שלך על האינטרנט, אתה עושה חיפוש, מחפש תוכנה להוריד, חופש לקחת, whatever, אתה מקבל תוצאות חיפוש, ותוצאות החיפוש הם לדברים רעים.
וגם בחנות האפליקציה, יש אפליקציות נגועות, וגם, אגב, העניין של להכניס הונאות בפרסומות, בקמפיינים, זה נורא נורא פשוט, כי נראה שהסינון של הפרסומות הוא מאוד 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 נמוך, אתה רואה פרסומות לדברים שהם בפירוש לא חוקיים, וגם לפי הכללים של הפלטפורמה, קניית לייקים וכל מיני כאלה, זאת אומרת, אפילו דברים שפוגעים בחברה עצמה, שנותנת את הפלטפורמה הזאת, בפייסבוק, בטוויטר, זה נמצא שם, אני ראיתי עכשיו פרסומת שמזהירה ישראלים מפני מתקפה איראנית, זה נראה כמו איום, אבל זה במודעה, בטוויטר.
בדיוק.
מדהים.
בדיוק. פייק ניוז, whatever, גם הדברים האלה מאוד חזקים, אבל אם מסתכלים באמת על הונאות כספיות, שזה בדרך כלל העיקר של מה שאנחנו נלחמים נגדו, זה מדהים כמה הם נהיים משוכללים עם הזמן, וכמה שהם נהיים קריאטיביים יותר, ובגלל שהסקייל שלהם גם מאוד גדול, אני מתאר לעצמי שזו אחת הסיבות למה קשה לגוגל, פייסבוק, בעצם לחסום את כל הדברים האלה, אני בטוח שהם חוסמים, ולא מעט, אבל יש שם גם, נגיד את זה בעדינות, איזשהו ניגוד אינטרסים, כי זה חברה רשומה, שרוצה לעשות איזשהו קמפיין פרסומי, שמה כסף, גוגל מחויבת, גוגל, פייסבוק, כותב, אני לא משחיר אף אחד מהם ספציפית, אבל הם צריכים לתת את הסחורה, לשים את הפרסום הזה במקום. יש כל מיני רולס, יש כל מיני גיידליינס
וגם מי שמפרסם, אבל... הגוף ששולח את הפרסומת הוא בעצם איזושהי סוכנות פרסום או חבר... זה לא הסקאמר עצמו.
בדיוק, אז יש גם הרבה חברות שיושבות בין לבין, זה ה-supply chain הוא די גדול, ואותם קמפיינים של malvertising, כמו שאנחנו קוראים לזה, של פרסום רע, שבסופו של דבר באנד גיים יש איזשהו מישהו שרצה משהו, אם זה לגרום לך להתקין מלוור, אם זה את האשראי שלך, כי הוא פרסם איזשהו אתר פייק למחירת נייקיז בהנחה שמפתיעה של 90%, ועוד כל מיני דברים כאלה. בסוף זה מגיע לדברים האלה, והפלטפורמה שזה עובר דרכה היא הכי כזאת שאתה סומך עליה.
אני ראיתי פרסומת, חשבתי מתי ה-AI יגיע להונאות הפרסומות, ופשוט פרסומת עם סרטון בינה מלאכותית וקריינות בינה מלאכותית.
Wait, why are you here changing pants?
Sorry, my husband won't let me dress up and go out.
זה סוג של...
Try these compression tummy tuck pants.
מכתבים?
It's just these tummy tuck pants. Look at the effect.
אבל מאוד בבירור, האנשים שלובשים את המכתבים האלה...
Others think I am born with such a good figure.
הם לא אמיתיים, אתה רואה קרס ענקית, ואז הם מרימים את המכתב, והופ.
My belly is completely tucked away, and I wear it under my clothes.
הבטן נעלמת תוך כדי שהם מעלים את זה, זה כזה אוי, נמחק.
איפה ראית? אני גם רוצה אחד
ראיתי,
כזה.
ראיתי בטוויטר.
Today I recommend it to everyone, and if you place an order today, you can buy one and get one free.
אבל וואו, זה...
The merchant also promises that if you receive the goods and find them useless, you can directly apply for a refund.
הם כבר אפילו לא תורכים לייצר מוצרי דבר, הם נותנים לבינה מלאכותית לעשות הכל.
אבל זה בדיוק כמו העוקץ הניגרי. זאת אומרת, אתה עושה משהו כל כך מופרך, ועם כל כך הרבה שגיאות כתיב, זה שמי שנופל בזה, הוא תמים מספיק כדי להוציא ממנו את הכסף. זאת אומרת, אתה עושה סינון של אנשים עם common sense מראש.
אבל זה אפילו יותר מזה, מכיוון שאני לא יודע אם שמעת על תיאוריית ה-dead internet, האינטרנט המת. תיאוריה שאומרת שיותר ויותר מהתכנים שאנחנו רואים באינטרנט נוצרים על ידי בוטים ובינה מלאכותית, ויותר ויותר מהצרכנים של התוכן הזה, הקליקים, הם גם מגיעים מבינה מלאכותית. זאת אומרת שיש חלקים נרחבים ברשתות חברתיות למשל, ובאתרי שיתוף תמונות וכל מיני ממים, שבהם נפש חיה לא נמצאת שם, זאת אומרת, זה בוטים כל הדרך למטה, וזה מזכיר לי שאפריים קישון חזה את זה. לפני המון המון שנים הוא אומר שהמציאו מחשב שמשחק שחמט עם מחשב אחר, ואתה יכול בינתיים ללכת לעשות משהו כיפי.
נשמע כמו תוכנית.
אז לך תדע כמה הפרסומות האלה בכלל נחשפות לאנשים, וכמה, כאילו, מי הקהל יעד של זה, אבל כן, בסופו של דבר הם צריכים להשיג בני אדם אמיתיים שיש להם מחשב שאפשר להשתלט עליו כדי לתקוף באמצעותו, או לגנוב ממנו מידע, או לקחת מספרי אשראי ולעשות איתם כל מיני דברים.
בדיוק, בסופו של דבר הם עושים כל מה שהם יכולים, כל פיסת מידע, כל דבר קטן, הם יכולים איפשהו לעשות ממנו את הכסף, מה שנקרא to monetize. וזה מתחיל מכמובן אשראי וכל הדברים האלה, למרות ששוב חברות האשראי יודעות לזהות את האנומליות האלה וכו', אבל עצם העובדה שהכסף הגיע אליהם באיזושהי צורה בסוף, זה מספיק בשבילם, וגם הסקל הוא גדול. אבל זה גם ממשיך לדברים שלפעמים אנחנו לא כל כך חושבים שהם שווים משהו. בצורך העניין כל אותם ליקים שאנחנו חווים לפעמים. חברה, ליק של דאטה, 44 מיליון לקוחות של AT&T, ועוד כל הדברים האלה שקורים לאחרונה, אז אתה מקבל סיסמה, ואתה מקבל אימייל, ואתה מקבל מספר טלפון, social security number, שזה דווקא מאוד כואב לאמריקאים, בניגוד לארץ שזה כזה, כבר גם כך יש את זה לכולם מלפני כמה שנים, ובסוף גם המידע הזה אפשר לעשות הרבה מאוד כסף בדארקנט, כי זה משמש ללידים לקמפיין פישינג אחר, וזה משמש לפרסומות, פרסומות אמיתיות אפילו, מוכרים את זה כדאטה לחברות פרסום.
גניבת זהות.
גניבת זהות זה בכלל, כן. זה,
בלשים פרטיים, חוקרים, גופי ממשל אפילו, שאוספים מידע כדי להרשיע אנשים ולמצוא אותם. אתה יודע שהאמריקאים, החלקים היותר מופרעים, שעושים חוקים נגד הפלות, ושמאפשרים לאנשים גם להלשין על רופאי הפלות ונשים שעוברות הפלה, הם קונים מידע מסוחרי מידע סלולרי ואפליקטיבי כזה, כדי למצוא נשים שהלכו למקומות כמו Planned Parenthood, ונשים שנסעו מעבר לגבול למדינה שבה מותר לעשות הפלה, ומחברים את זה עם מידע מאפליקציות של מחזור, שגם יכולות לספר מתי אישה נכנסת להיריון, וכבר משתמשים בזה בבתי משפט.
זה עדיין פחות נורא מה-FBI שהפעיל אפליקציית תפילה מוסלמית כדי לראות מי מוסלמי מתפלל.
אנחנו, כן, אנחנו דיברנו על, אנחנו דיברנו על זה בהרחבה.
כן, רק שיום זה קורה בלי שאתה בכלל יודע. כלומר, אתה מתקין אפליקציה של איזה חברת פארם, כי אתה רוצה לקבל קופונים, והיא כל רגע מדווחת איפה אתה נמצא, איזה תוכנות מותקנות אצלך, איפה אתה גולש, מה אתה עושה, דברים שהם לגמרי לכאורה לג'יט מבחינת האנדרואיד, זה לא מלוור, זה לא אפליקציה רעה, אבל אתה מקבל קופונים, אתה משלם בפרטיות, כמו שאתה מקבל ג'ימייל, אתה משלם לגוגל בפרטיות שלך, וכולי וכולי וכולי.
זה כמו שאומרים שההבדל בין קאט ודאט זה למי יש יותר כסף.
בול.
אז כן, גם החברות הלגיטימיות לכאורה אוספות עלינו מידע ומשתמשות בו בדרכים. אתה מכיר את הסיפור עם אינקוגניטו? אתה גולש באינקוגניטו בכרום, וחושב שהמידע שלך מוסתר, אז כן, אולי הוא מוסתר מה... ממי הוא מוסתר? לא יודע ממי הוא מוסתר, אבל גוגל אוספים אותו.
נראה לי יותר מאשתך שלא נראה את ההיסטוריה שאתה
כן,
גולש
אז, בה. כן, אז הוא מוסתר מהמחשב שלך עצמך, הוא לא נשמע, כן. אבל גוגל שמרו אותו, עד שהייתה איזו תביעה, והם נאלצו למחוק את זה, אבל החוצפה, האודסיטי, לשמור מידע בשירות שהוא ספציפית נועד להגן על המידע שלך, זה באמת, זה המוטו החדש
Do
של
no
גוגל.
Evil. כן. Do no evil.
בדיוק.
שאת אומרת no.
סייבר, סייבר.
אז מה אתם עושים עם כל הטוב הזה שמקיף אותנו כל היום?
זהו, אז באמת גרדיו הוקמה לפני כשלוש וחצי שנים, משהו כזה. חברת בוטסטראפ התחילה ככה ממש עם מוצר ישר, והתחלנו, המוצר הדגש שלנו הוא אקסטנשן לבראוזר. מתוך שוב איזושהי הנחה שהיא מקיימת את עצמה לחלוטין, שכל האיבל מגיע מהבראוזר, בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים רוב היום.
זה הדעה שאתם חולקים עם חרדים. החיים יותר טובים בלי אינטרנט וסרטים.
לגמרי, אבל החיים שלנו לא קיימים בלי האינטרנט כנראה, ובאמת את רוב העבודה שלנו, הפנאי שלנו, כאן אנחנו עושים בבראוזר, משם מגיע הרוע, ובסופו של דבר אפילו הרוע עצמו מחפש אחר כך את הדאטה שלנו בתוך הבראוזר עצמו. ולכן ללכת ישר ולהגן בבראוזר, ממש בגייטווי לדברים הטובים והרעים, זה היה המוטו שלנו בהתחלה, זה מוצר הדגל שלנו, האקסטנשן, ובשנה וחצי האחרונה גם התרחבנו לכל שאר וקטורי התקיפה הרלוונטיים לאנשים כמונו, שזה כמובן המובייל, שזה הפלטפורמה כבר העיקרית שאנחנו עושים בה את ה-day to day שלנו, האימייל, ממש כשירות בסאס, מול ג'ימייל, וממשיכים עוד ממש לעטוף את כל חיי היום-יום שלנו, ולהגן מפני דברים רעים, שזה שם קוד כמובן, אבל זה כל תוכן, זה לינקים רעים, וזה אתרים רעים, וזה פרסומות רעות, וזה אימיילים שמנסים לעשות איזשהו קומבינה ולקחת ממך דאטה, וזה אס-אמסים, כל וקטור אפשרי לבוא ולנסות לגנוב ממך משהו, אנחנו שם נמצאים.
ואיך זה עובד?
זה לא קל, זה לא קל.
זה לא נשמע קל.
ככה. כן, אני הגעתי במקור מעולם ה-B2B, B2G, זה כן עוד מהשירות בצבא, במודיעין, והאיומים שהכרתי לפני זה, לפני שנתיים שהגעתי לגרדיו, היו מאוד כאלה גדולים, בומבסטים, מובייל, אופנסיב, כולי כל הדברים האלה. וכשאתה בא ואתה פתאום מסתכל על העולם היומיומי, אתה רואה שזה לא שזה פחות טכנולוגי ויותר קל. ההבדל העיקרי הוא הסקייל. הסקייל והמהירות.
זאת אומרת, ממשלות יודעות לתקוף עשרות אנשים בכל מיני קמפיינים.
ממוקד מאוד, בדיוק.
ופושעים פשוט תקפים את כולם.
כל מי שאפשר. והם יכולים, יש להם את הנגישות לעשות את זה. ויותר מזה, זה קורה נורא מהר, כי אתה יכול מרגע שאתה אומר, בא לי לתקוף, מוריד איזה קיט של פישינג שנראה כמו איזה אתר בנק, מעלה איזה כמה הוסטים קטנים בשירות אחר, אפילו דרך בוטים בטלגרם.
הם התמסחרו. הם התמסחרו פעם, הקר היה יושב וחוצב לבדו את הקוד, וכותב את המתקפה ומוצא את המידע, והיום אתה פשוט קונה חבילה באינטרנט.
זה כמו מתכנתים. פעם מתכנתים ידעו לכתוב, היום משחקים בלגו.
לגו של פרומטים ל-ChatGPT. זה המשחק. אז זה באמת גם ככה, זה ממש דמוקרטיזציה של עולם הפישינג, נקרא לזה.
כן, גם אנשים שלא מבינים בסייבר, יכולים להיות תוקפי סייבר.
אז בואו דבר לאנשים דווקא שזה כן הלחם והחמה שלהם. מה המוצר שלך? אני רוצה להגן על הטלפון שלי, מה אני עושה?
אז במוצר של גרדיו בגדול זו אפליקציה בטלפון, כן? מתקין את האפליקציה, ומאותו רגע, שוב, זה תלוי בפלטפורמה, iOS, Android, כל אחד והשטיקים שלו, אבל מרגע שהאפליקציה מותקנת, היא בעצם מסתכלת על מה אתה עושה מבחינת גלישה, מה אתה עושה מבחינת SMS'ים שמגיעים אליך, אם אתה גם מחבר את הג'ימייל שלך, הם מסתכלים גם על האימיילים, ובסופו של דבר סורקים בריל טיים לראות מה טוב, מה רע. זה לא
טריוויאלי. זה במכשיר? או שאתה עכשיו הפכת לדאטה ברוקר משלך?
זה תמיד השאלה שאני שואלת. אני שמח ששאלת. ברור שיש פה עניין של, אנחנו צריכים לראות מה קורה כדי לדעת לחסום אותו, אבל אחד הדברים הכי חשובים, ואנחנו כל הזמן רק חושבים על זה, עוד לפני שבכלל מתחילים לעשות משהו, זה כמובן עניין הפרייבסי. אנחנו לא לוקחים את הדאטה, ואנחנו לא מוכרים אותו כמובן לאף אחד אחר, למרות שהיו חברות שגם עושות סייבר סקיורטי לאחרונה, וגילו שהן עושות את זה. נו להם. אנחנו ממש לא עושים את הדברים האלה, ולהפך, הפרייבסי זה אחד הדברים הכי חשובים לנו, וככה אנחנו יכולים בעצם בצורה אנונימית לראות תנועה, פלואו באינטרנט, מה יש שם, לאן אנשים גולשים, מאיפה הם מגיעים לדברים האלה. למשל, להגיע לאתר שיש בו מידע על, ניקח את הדוגמה הפשוטה, בנק, ויש בו כל מיני דברים שקשורים לבנק, אבל הפלואו הגיע מאיזשהו אימייל, שהגיע בכלל מאיזה שרת באוקראינה, והתחזה להיות בכלל שהוא נשלח מאתר של איזה חברת
נסיך אופנה. נסיך ניגרי.
זה כל מיני דברים כאלה, ואתה מבין שיש פה פלואו לא תקין, ומה שאנחנו בעיקר עושים, מעבר ללהסתכל על הדאטה עצמו, איך העמוד נראה, מה יש בו, אנחנו גם מסתכלים על איך אנשים מגיעים אליו, מתי הוא הופיע לראשונה, ועוד ועוד הרבה מטה דאטה שאנחנו אוספים וחושבים עליו בעצמנו, וגם קרולינג מסביב, ומצליחים להבין אם האתר הזה לג'יט או לא.
בזמן אמת?
אז זה מתחלק כמובן, כן? לא הכל אפשר לעשות בזמן אמת, אבל אחד הדברים הכי חשובים לנו זה מה שאנחנו קוראים לו patient zero. כי patient zero זה הראשון שקיבל את אותו kit phishing לאיזשהו בנק, משהו חדש שגם עוד אף אחד לא ראה, לא חתום בשום מקום, עדיין אנחנו צריכים להבין שזה רע, כי הוא גם לקוח שלנו, אנחנו גם רוצים לשמור עליו. ולכן אנחנו עם הזמן, במיוחד בשנה האחרונה, הכנסנו הרבה מודלים שיותר machine learning ועוד דברים כאלה, buzzwords, AI וכו'. אבל המטרה שלהם היא באמת לזהות אנומליות כאלה גם בריל טיים. אז אנחנו מכוונים לשם כמה שיותר ריל טיים, אבל בוא נגיד שגם אם בריל טיים זה לא פוגע, הסקייל הוא ענק הרי, בפעם השנייה שמישהו ייכנס ויכנסו עוד המון, זה כבר ייחסם. אז אנחנו עובדים מאוד חזק העניין של הריל טיים, מה גם שהקמפיינים האלה הרעים גם יודעים שזה המצב, והם עובדים בצורה מאוד מאוד ממוקדת, שעה עולים יורדים, משנים משהו, עולים עוד הפעם במקום אחר בעולם, וככה הם מתחמקים מדיטקשן, ולכן זה פוקוס מאוד רציני שלנו.
אתה מטפל במקרה ראשון, בפיישנט זירו, ואחרי זה אתה יודע שיגיע לעוד אלפים, עשרות אלפים, מיליונים. יצא לכם ליפול על ניסיון כזה שהוא כן היה ממוקד, שהוא כן היה על איזה חקירה משטרתית, או איזה ריגול תעשייתי או מדינתי?
אני לא יכול להגיד שכן, אבל גם אם כן, אולי לא הייתי אומר. אבל זה גם לא הפוקוס שלנו באמת, בגרדיו ספציפית. בגלל אנחנו מסתכלים באמת על האנשים, על הלקוחות שלנו, שהם אנשים רגילים לגמרי, מסתכלים על הקמפיינים שפוגעים בהם, אנחנו כן לא מעט עולים על דברים שהם חדשנים מבחינת דרך התקיפה. זאת אומרת, לצורך העניין, קמפיין אחרון שמצאנו, קראנו לו סאבדומיילינג, מדבר על גניבה בסקייל ענק של סאבדומיינים, שבסוף מה שהם עושים עם זה, מוניטיזציה על ידי שליחת אימיילים.
אז עכשיו אני אסביר בשפת העם, יש דומיין פעיל, קיים, ותיק, יש בו תוכן, גוגל מכיר אותו, אנשים נכנסים אליו והכל בסדר. מה שההאקר עושה, זה מצליח לחדור אליו ולשים איזה עמוד בתוכו, ששם הוא עושה את ההונאה. המתקפה נהנית מהמוניטין הטוב של האתר, כאשר אם זה היה אתר חדש, אז הוא היה יותר חשוד, כי אתרים חדשים זה הרבה פעמים אתרים של ספאמרים ושל סקאמרים.
בדיוק.
אז הוא פורץ לאתר ומשתמש בעצם, הוא טפיל על גוף שיש בדיוק. לו את המוניטין שלו.
אז עכשיו זו דוגמה לקמפיין שהוא באמת בסקייל ענק, זה מיליוני אימיילים כל יום שנשלחים דרך הרשת הענקית הזאת של סאבדומיינים גנובים מכל העולם, ובסופו של דבר הם שולחים אימיילים דרך הדומיינים האלה. אז אתה מקבל אימייל, כמובן דברים מהאפור לשחור לגמרי. מישהו נכנס לך לפייסבוק, איזה מכשיר אייפון מאלג'יריה, תלחץ פה כדי לוודא שזה אתה, לוגין לפייסבוק, פייק כמובן, ומשם זה ממשיך. וגם פרסומות לגמרי לגיטימיות במרכאות, לחברות לגיטימיות, אבל דרך הקניית קליקים היא קצת פחות. נתקע לך, יש לך וירוס, יש לך זה, תלחץ פה, אתה מגיע להתקנה של אנטיווירוס. אין לך וירוס כמובן. אז זה דוגמה למשל לקמפיין שהוא בסקייל מטורף, אבל עדיין איכשהו מכוון לאנשים, למאסז. מצד שני, קח סאב דומיין כזה של חברה גדולה, ועליהם דומיינים גנובים, שימשו שוב למיילים כמו שתיארתי
קודם. כמה זמן לוקח לעלות על זה?
אז אנחנו היינו מאוד מופתעים כשעלינו על זה, אני חייב להגיד את האמת, התחלנו להסתכל על אנומליות באימיילים, אני חושב שהמקרה הראשון היה אימייל ל-iCloud storage שנגמר לך, כמובן פייקי, אבל הגיע מלקוסט, חברת אופנה, אני כזה, מה הקשר, חברת אופנה?
התנין אכל לך את הסטורג'.
משהו כזה. ומשם חפרנו וחפרנו ורחבנו את זה, ובאמת, אנחנו היום סורקים ומגלים יותר מ-10,000 דומיינים כאלה שכבר נגנבו.
איך גונבים דומיין כזה? בוא, ספר לכל המאזינים שלנו
שרוצה לגנוב דומיינים.
אז אני חייב להגיד שלצערנו, הכלל, זה יותר מדי קל לעשות את זה. יש הרבה דרכים כמובן לעשות את זה, חלקן גם יותר אקטיביות וכו', אבל הדרך הכי קלה, הכי מהירה, זה פשוט להתבסס על טעויות של אחרים. כמו אגב רוב החולשות בעולם הסייבר. ובמקרה הזה, סאב-דומיינים זה משהו שחברות עושות דרכו כל מיני דברים, אם זה שירותים פנימיים, אם זה תת עמודים, תת קטגוריות, או לפעמים גם מסע פרסום, חד פעם איזשהו לנדינג פייג' שמעלים. אז הדוגמה הכי בולטת, אני חושב, של הדבר הזה, הייתה של MSN, מייקרוסופט, MSN.com, היה להם ב-2002 עמוד קטן שהם העלו של מרתה סטיוארט, איזשהו מבצע של חלוקת מתנות, כמו שהיה נהוג שם הרבה, והם העלו סאבדומיין martastuart.msn.com.
So I thought I'd surprise them with a variation of the ordinary sub.
ושמו שם איזשהו לנדינג פייג' קטן, נגמר המסע פרסום, שכחו מה הדבר הזה.
משרד ההסברה הישראלי השקיע מיליונים בקמפיין לאתר בשם 4il.org.il.
You know the truth about Israel?
I know the truth about Israel.
It makes you angry and helpless.
I want to tell the world the truth.
אתה יודע מי הבעלים של הדומיין הזה עכשיו?
Want to defend Israel? Log on to 4il. Download the app.
הבחורים החנות פרחים בפינלנד.
אני.
ההסברה הישראלית כולה תלויה על כתפיו הצנומות של האיש הזה פה.
What now?
Now.
Now we boogie.
סייבר סייבר.
בנובמבר 2019, אנחנו מצאנו שזה קרה לעוד ארגון. קטן. משטרת ישראל. היה להם סאב דומיין אופ, שהיה איזה מערכת מבצעית שלהם, שהם כיוונו אותו לאז'ור שלהם, ושכחו. ואז הורידו את המערכת, ואז'ור חילקו את ה-IP הזה למישהו אחר, מגדל פרחים מפינלנד.
וזה קרה בטעות? זאת אומרת, אתה מגדל הפרחים הזה, הוא מגדל פרחים, או שהוא...
הוא מגדל פרחים...
פרונט של ארגון פשיעה.
תשמע.
איזה סוג של פרחים.
זה גם שאלה טובה.
שאול בניו ופרחיו שלום.
אבל תחשוב על הפוטנציאל.
הסאב דומיין של המשטרה
op.police.gov.il
המשיך להפנות לאותו DNS, לאותו IP.
נכון.
ה-IP עבר למישהו אחר.
ששם עליו אתר של פרחים בפינלנד.
הוא יכל לשים שם גם...
תכניס פה את פרטי האשראי שלך כדי שאנחנו, משטרת ישראל, נבדוק אם גנבו לך אותם.
שירות חדש של משטרת ישראל, הכנס את פרטי האשראי לבדוק אם הם גנובים. סטארט-אפ.
אגב, זה קרה לפני כמה שנים טובות, שהיה בגניבה גדולה של כרטיסי אשראי, וכמה חבר'ה תמימים לכאורה, אלו אתר, תבדוק אם האשראי שלך גנוב, וכולם התחילו לשים את האשראי שם.
אז אני רוצה להגיד שהיה את ההאקר הסעודי, במרכאות, הייתה גניבה של 40,000 כרטיסי אשראי, ואני העליתי את המסמך עם המספרים. עכשיו, המספרים כבר היו אצל חברות האשראי, הם ביטלו אותם, רק אנשים רצו לדעת עם המספר שלהם שם. אחרי כמה שעות אני מקבל אימייל מספק היחסון של הבלוג שלי, שאומר, תקשיב, יש פה מסמך חשוד, אנשים דיווחו עליו, אז כדאי שתוריד אותו. ואז הורדתי אותו והשארתי רק את הארבע ספרות האחרונות, או את ארבע... נתתי מספר חלקי שהסתבר שזה היה ממש טעות, כי לא נתתי את זה הייחודי, ועד היום יש לי אימיילים שעוד לא עניתי עליהם, מאנשים שרוצים לדעת אם הכרטיס אשראי שלהם נגנף.
אני חושב שבאופן כללי, פעם בחצי שנה צריך להחליף אשראי, כאילו, זה כבר הגענו למצב הזה.
אתר שננטש, יש דוגמה מעולה. לידל, זה השם של הרשת הסופרמרקטים בבריטניה?
יש כזאת.
אז בשנה שעברה, בספטמבר, הם עשו, יחזו, ריקול, של חטיפים של פאו פטרול. ואתה אומר, ריקול זה כאילו, אתה יודע, אם האוכל מקולקל, אם נכנס לו איזה רכיב שלו
המוניות,
סלמונלה, אלרגנים, אולי היה שם זה. לא, מה שקרה... זה שעל העטיפה של החטיף הזה, היה לינק, אפיקידסקו, appykidsco.com.
שם קליט.
והלינק הזה היה אמור לתת סרטונים של מפרץ ההרפתקאות. ובמקום זה נתת סרטוני פורנו. ואתה לא רוצה שילדים ייכנסו לדבר הזה ויקבלו סרטונים של כלבים מסוג אחר לגמרי.
איך זה קורה? מי מנהל להם את הקמפיין?
אז האתר פשוט לא חידשו ומישהו קנה אותו, ואז מה שהוא העלה זה או עמוד ריק עם הודעת שגיאה בסינית, או אם אתה נכנס מסלולרי, תמונות פורנוגרפיות בסינית.
קסום. אבל בוא נחזור לסיפור פה. אז מה עשיתם? זאת אומרת, אתם זיהיתם את הקמפיין הזה, איך הפרדתם סאבדומיין לגיטימי מסאבדומיין לא לגיטימי?
זהו, זה היה קצת מורכב בהתחלה, כי גם יש הרבה פולס פוזיטיבס בעולמות האלה, יש הרבה אנשים שעושים את אותו טריק, אבל לא למטרה רעה. זה קצת להיכנס לבעצם איך הם שולחים את אותם מיילים, ספציפית הרי הם ניצלו את הקמפיין הזה, את היכולת, את הריסורסים האלה, לשלוח כמויות אדירות של אימיילים. כמובן היה אפשר לזאת האימיילים מבחינת התוכן שלהם, אבל בעיקר בהדרים שלהם, מה שנקרא המעטפת, המעטפה של המייל, שמראה בעצם לאן המייל הגיע, מאיפה הוא הגיע, ובעיקר מי אישר אותו. זאת אומרת, שם מנגנוני הבטחה של אימייל, שזה באמת דברים סופר ישנים, שעדיין משתמשים בהם, אז הם בעצם רכבו על הדבר הזה, וגרמו למייל שהוא לגמרי לא לגיטימי, להיות מאושר על ידי דומיין סופר לגיטימי. וככה בעצם זיהינו את ההתנהגויות האלה, וכמובן שאחר כך צריך לנבור קצת ב-DNS'ים ובוויז, ומי רשם את הדומיין, ומצא
הוא רשם. אז זה כבר ידני, זה כבר אנשי מחקר אצלכם, לא...
בהתחלה, כן, קצת ידנית, אבל בסופו של דבר מיקנו את התהליך הזה, כדי לזהות יותר ויותר, ואנחנו גם ממשיכים ביום-יום לעקוב, ולזהות מאות כאלה חדשים כל יום.
מדהים.
אלינו אתר במיוחד, שאנשים יוכלו לחפש את הדומיין שלהם, ולזהות אם זה קרה, ומה בדיוק צריך לתקן.
יש לכם גם אולי יוזמה לפנות לבעלי האתרים האלה, דרך הרישום של הדומיין, ולהגיד להם, יש לכם עמוד בעייתי?
אז זהו, לצערי, רצינו, חיפשנו איזושהי טכניקה לעשות את זה, אבל רוב רישומי הדומיין היום, או שזה חברות ענקיות, או שזה פרייביסי גארד וכו'.
אגב, זה נושא מעניין, בגלל שה-GDPR אוסר לפרסם מידע אישי, אבל WHOIS זה ליטרלי מידע אישי שדורש להיות מפורסם.
בדיוק.
ולכן זה מתנגש עם עצמו.
אגב, כל הדומיינים שנקנו מחדש על ידי אותו שחקן, לא יודע עדיין מי הוא, אנחנו עובדים על זה ביום יום, אבל עדיין לא יודע להצביע מי זה, נקנה לחברה שנקראת NameChip, שמעבר זה שהיא סופר זולה, וכזה הרבה משתמשים בה, היא גם די ידועה ככה בנבחי האינטרנט, בזה שהיא לא אכפתה
מהאנשים. לא שואלת שאלות.
לא שואלת שאלות, וכמובן אין שם שום מידע על מי הבעלים האמיתי של הדומיין, וזה גם היה אינדיקטור הכי פשוט בעולם, והכי כאילו עלוב נקרא לזה, אבל זה היה פשוט
it's out there. זה כמו עורכי הדין האלה, שמישהו לקח אותם, אתה יודע שהוא השם?
בדיוק. הסאב-דומיין הזה הוא בעצם קופי של דומיין אחר. דומיין שגם קנו במיוחד בשביל אותו אתר.
מראה מקום.
מראה מקום שלו. והדומיין ההוא במקרה הזה היה martastewartsweeps.com, משהו כזה, שקנו אותו במיוחד לאירוע, ואחרי שנה זנחו אותו.
לא חידשו.
ולא חידשו.
פג.
עברו כמעט 20 שנה, אפילו יותר, וזיהו שה-DNS רקורד הזה עדיין קיים, מפנה לדומיין שהוא פנוי, אפשר לקנות אותו. אז בוא נקנה אותו, $2.5, $3 לשנה ב-NameChip, ואתה מסודר. בעצם קיבלת שליטה על דומיין של MSN. וזו דוגמה מטרידה מאוד, כי זה 21 שנים אחרי קרה. אז תחשוב כאילו כמה דברים קרו מאז, מרתה סטורט הספיקה להיכנס לכלא ולצאת, מטורף.
מה שיותר מטריד פה זה שחלק מהתקנים שהחברות האלה לכאורה עומדות בהם, דורשות מהם לעשות פעם ברבעון, או לפחות פעם בשנה, ריוויו על כל האסטים שלהם, וכנראה הם שכחו במשך 21 שנה.
זה לא מפתיע אותי בכלל.
לך זה לא קרה?
תמיד, כל הזמן קורה לי. זה לא מפתיע אותי כי מייקרוסופט שכחו לחדש את הדומיין של פספורט, שזה היה מערכת הזיהוי שלהם להוטמייל ולכל השירותים האחרים, והאקר טוב לב שלא רצה שכל האנשים המסכנים יאבדו את הגישה שלהם לכל הזהות האינטרנטית שלהם, פשוט שילם את זה בשבילם.
אז בעצם, בגלל שאתם מסתכלים על המון המון מיילים שונים, זיהיתם איזשהו דפוס בחלק מהמיילים האלה, ומפה נחשף בעצם קמפיין מאוד גדול, שאתה מאמין שגוף אחד עומד מאחוריו, או שזה...
אז זהו, ניסינו באמת להבין, ברגע שפרמנו את הדבר הזה ומשכנו את כל החוטים, התחלנו לראות הרבה דמיון בין כל אותם שרתים שיושבים מתחת לסאב-דומיינים הגנובים האלה. כולם שרתים ששולחים אימיילים, כולם שרתים שמציגים כל מיני דפי unsubscribe וכל מיני landing pages כאלה, כדי לעמוד בכל מיני חוקים. המייל חייב להיות, אם הוא לרשימת תפוצה, חייב להיות לו לינק ל-unsubscribe. לא שאני מאמין שאתה באמת עושה unsubscribe שם. אבל הם באמת השתמשו בדומיינים הגנובים כדי לאחסן גם את הדברים האלה. ובנוסף, מעבר זה שכל עמודים האלה די נראים אותו דבר, אותם טקסטים, קצת גרפיקה משתנה. ומתחת לכל הדבר הזה, גם עוד איזשהו פורט פתוח של איזשהו פרוקסי, שנראה סקוויד פרוקסי, שזה ממש נראה כמו איזושהי דרך שלהם לנהל את כל האירוע הזה. אז גם החתימה, נקרא לזה הסיגינטית של הדבר הזה, היא לגמרי כזו.
אז אתה אומר שזה היה מעליב בחובבניותו.
כן, אבל מצד שני, אלוהים ישמור, כמה דומיינים הם גנבו, אף אחד לא ראה את זה שנים.
וכמה זמן זה באמת רץ?
אז הדומיין הכי עתיק שלפחות ראינו שנרכש, כלומר, נקנה מחדש אחרי שהוא היה out in the wild, הוא יותר מבין שנתיים.
וואו.
שזה רק מרמז על כמה זמן הדבר הזה כבר חי.
וזה הדומיין הכי ותיק שאתם מצאתם.
שאנחנו ראינו, בדיוק, אנחנו באמת מאמינים שאנחנו לא רואים הכל עדיין, כן? זה לא יקרה. אבל בהמשך הדרך, כל יום שעובר...
לא רק עניין של הכל, זה דברים שמן הסתם הם לא חידשו אחר כך עוד פעם.
נכון, נכון, נכון.
אז יכול להיות שמדובר פה במשהו...
מאז שפרסמנו את המחקר, לפני משהו כמו חודשיים, אנחנו ממשיכים לעקוב, באמת רואים חלק מהדומיינים מתוקנים, זאת אומרת, ה-DNS רקורד נמחק וכו'.
שאלה פורנזית קטנה, אם הם קנו את הדומיינים, זה מחובר לכרטיס אשראי שאפשר למצוא ולאתר אותם?
Namecheap.
אבל Namecheap, אם יבואו אליהם עם צו בית משפט, יכול להיות שיש להם את הפרטים?
כנראה שכן, אבל זה כבר ההיסטוריה עם Namecheap כמובן.
אולי הם קונים אותם עם כרטיס אשראי גנובים.
קודם כל מאוד סביר, אבל יותר מזה, תחשוב מה האינטרס של שוטר להתחיל לשאול שאלות.
שאלות מייצרות עבודה, עבודה מייצרת ניירת, ניירת מייצרת פסולת, פסולת צריך לזרוק אחר כך באתר השפע פיראטי ביער בסדרות. בעיה, בעיה. עדיף לא לשאול.
תראה, ברגע שמשהו הוא לא מוגבל לשטח המוניציפלי של אותו שוטר, זה כבר מאמץ בירוקרטי הרבה 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 יותר
זה
גדול.
זה כמו הסדרה הזאת, הגשר שהם מתווכחים של מי הגופה.
בגלל נספריה לדנמרק.
על הגשר באמצע בין שתי המדינות.
אז פה זה הרבה יותר גרוע, בגלל שאין גופה. והרבה יותר קל לא לראות את זה. וכדי שגוף חקירתי יתניע חקירה כזאת, צריך שיהיה אינטרס. אז עד לפני חודשיים כנראה אף אחד לא ידע על זה, נכון? אז לא היה אינטרס. החל מפני חודשיים הרבה יותר קל לעצום עיניים ולצעוק לא לא לא, חזק.
בואו ננסה.
לא 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 לא.
כן? זה עובד?
עובד.
עכשיו, תחשבו שיש להם ריסורסים מטורפים, סאבדומיינים שהחברות הכי גדולות בעולם, היה שם IBM, סיסקו, גם בארץ, ישראל היום, שאגב עדיין מתעלמים מהאימיילים שלי.
ישראל היום, טענו לאימיילים שלו.
לא יפה.
נאטי, מגרדיה.
ויס וסלקום שטיפלו בזה ממש מהר. פניתי אליהם והם פשוט מחקו את ה-DNS רקורד. הפתרון הוא כליל.
כן.
ותחשבו מה אפשר היה לעשות עם כזה ארסנל של דומיינים. זאת אומרת, תשלוח מיילים, זה לא כזה מעניין.
אני חושב שהאקרים היו פותחים עמוד ואומרים, רוצה להתנתק מהר? הכנס את הפרטים כאן. העמוד הכי פופולרי באתר, by far. נתי טל, גרדיו. בוא נדבר על סקאמרים הודים של תמיכה טכנית.
Thanks for calling support. You are speaking with Roy. How may I help you today?
וואו.
כן.
עולם ומלוא, שאני בתור חוקר סייבר הרבה שנים, אשכרה נחשפתי אליו רק בשנתיים האלה שלי בגרדיו, כי זה לא קורה כל כך בארץ, עדיין, אני מקווה שלא
קורה. כי ההודים הם נותנים תמיכה טכנית באנגלית.
באנגלית.
צריך למצוא הודים שדוברים עברית.
כן, זה... וגם אנחנו לא רגילים שמי שפונה אלינו לתמיכה טכנית,
אנחנו לא רגילים.
מפתע הודי.
אנחנו לא רגילים שמישהו
פונה
אלינו, חוזר אלינו לפנייה שלנו.
זה בכלל.
או מישהו מנסה לעזור.
היה מישהו שדיבר עם הבוט, צ'אטבוט של אלעל, והוא שאל שאלה, ואז הבוט אמר לו, אנחנו עסוקים עכשיו, תדבר אחר כך, ואחרי 24 שעות הוא חזר אליו, ושאלים הכל בסדר, אז אמרתי, אלעל, אפילו הבוטים שלהם גרועים, אז מישהו אמר, כן, כי לימדו אותם על הסקריפטים של שירות הלקוחות של אלעל, אז הם משחזרים את ההתנהגות הזאת.
אז באמת העולם הזה של... tech support scam, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא אולי מאוד מורכב, אבל בבטם ליין, זה לגרום לקורבן, מישהו בבית שחושב שיש לו איזושהי בעיה, אם זה במחשב, אם זה בחשבון הבנק, אם זה בחשבון אמזון פריים שלו או whatever, שהוא צריך בעצם לקבל תמיכה טלפונית ממישהו, שהוא לכאורה בר סמכה, והמישהו הזה עוזר לו בזה שהוא מתקין לו אייג'נט קטן לתמיכה מרחוק, מה שנקרא Remote Access Tool, רק כדי לעזור לו שזה יותר קל, כדי שהוא לא ילחץ לבד על הכפתורים, כי הוא לא מבין וכו' וכו'. ומשם ה-whole hell breaks loose פחות או יותר, כי לתוקף יש עכשיו שליטה מלאה 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 על המחשב שלך. והוא ממשיך לנצל את זה, לנצל את זה להיכנס לכל החשבונות שלך ולבנק ולעשות קניות באמזון, להלבין כספים עם גיפט קארדס לכל מיני דברים.
ולחרבן לך את האלגוריתם בספוטיפיי.
לגמרי, לגמרי.
הכי גרוע.
הכי גרוע.
ומשם זה באמת משתגע, אותם תוכנות שמשתמשים בהם, זה בדרך כלל תוכנות לגיטימיות לגמרי, זאת אומרת, זה לא שהאנטיווירוס יקפוץ על זה או משהו כזה, זה Any Desk, TeamViewer או Screen Connect, כל הדברים הקלאסיים.
זה פשוט מזכיר לי, סליחה.
זה שתשב שם.
שהייתה לסבתי המנוחה עם תמיכה טכנית, שזה בעצם אח שלי, הוא אומר לה, click on my computer, ואז היא כזה, how can I click on your computer? שאני חושב שאם יש דרך להילחם באמת בסקאמרים של התמיכה הטכנית, זה פשוט לתת להם לדבר עם...
עם סבתא שלך.
או עם אנשים טכנופובים באופן כללי, הם פשוט מתייאשים.
יש את ההקלטה הזאת של איזה סקאמר הודי שמנסה לשכנע מישהו להתקין דברים, ואז מסתבר בכלל שהוא עובד על המיקרוגל.
ואגב, אלה בדיוק הלקוחות של אותם סקמרים, כן, אנשים שהם טכנופובים ולא מבינים, הם מחפשים אותם, הם מטרגטים אותם, אנשים יותר מבוגרים, יותר זה קל היעד שלהם, וגם הרבה יותר קל להם בסוף לעשות את האלמנט הזה של לגרום להם להתקין משהו כדי לעזור להם, אחר כך לגבות מהם כסף על זה, לשלוח אותם, לקנות משהו כדי לאשר שזה עובד, בזמן הזה לעשות להם תור ובור במחשב.
אז בוא נתאר בקצרה, איך זה מתרחש? אני יושב לי בבית.
פתאום הטלפון מצלצל, רינג רינג.
כבר, פה חשדתי.
עכשיו, הטלפון באמת יכול לצלצל, ומישהו יבוא ויגיד לך, שמע, אנחנו ממייקרוסופט, אנחנו מזה או whatever, יש לך בעיה במחשב. פעם הם היו עושים באמת יותר ככה. קצת שני, עם הזמן, האינטנט של הבנם, כאילו למה התקשרת אליי, ממתי טכנאי או מישהו פונה אלינו, כמו שאמרתם קודם.
בישראל זה לא...
זה לא הגיוני. אז היום הם עברו למשהו קצת יותר מטריד למעשה. הם קונים פרסומות, אגב דיברנו על פרסומות רעות קודם, הם קליקים בחיפושים בגוגל, כל דבר שיש לו איזשהו אינטנט של היוזרים הרלוונטיים, מה שכך גם יכולים לתרגט את היוזרים לפי גיל, לפי זה, והעמוד שבעצם הפרסומת שהם מציגים, הקלאסית היא איזשהו עמוד שנראה כמו הדסטופ שלך, הוא גם משתלט לך למסך עושה פול סקרין, מצפצף עם PC ספיקר, שלא ידעתי שיש לי בכלל עם PC ספיקר.
קרה למישהו שאני מכיר פעם. פשוט המחשב מתחיל לצעוק עליך.
לצעוק, יש לך וירוס, יש לך וירוס, בלה בלה בלה, כל מיני שקרים. Important security message. Your computer has been locked up. ומופיע מספר הטלפון של התמיכה הרשמית של. בדיוק. Your IP address was used without your knowledge or consent to visit websites that contains identity theft virus. To unlock the computer, please call support immediately. ברגע שאתה התקשרת אליהם, זה game over, פחות או יותר. ומשם מתחיל התהליך הזה של לגרום לך להיכנס איזשהו אתר, להוריד את התוכנה, פתאום המחשב בסדר, אין בעיה כמובן.
נקודה מאוד חשובה בהונאות, זה שאם אתה מכניס אנשים ללחץ, הם עושים יותר טעויות. אז זה תמיד כזה, מהר אנחנו מתקשרים מבית חולים, מישהו מהמשפחה שלך מאושפז פה, אנה, ומנתקים, ואז אתה מיד מתקשר בחזרה, או גנבו לך כסף מהזה, לך מיד לכספומט ותוציא בנזומן ותבוא עם זה. כאילו, זה משהו שמאוד עובד פסיכולוגית, כי אתה בלחץ ואתה נכנס למוד של לפעול מהר כדי להילחם בסכנה.
אגב, דיברנו מקודם על AI גם, ועל שימוש שלו, אז אחד הדברים שעושים היום גם, יותר בארצות הברית, זה לוקחים פאטרנס של קול של מישהו, מוכר בדרך כלל יש לו עמוד יוטיוב יותר, ילד. מתקשרים להורים שלו עם הקול של הילד, ואומרים בדיוק את הדברים האלה.
נתקעתי, אני פה, אני חייב שתעביר לי כסף, אני חייב שזה.
וזה אשכרה עובד להם, הדברים האלה. זה נורא מלחיץ, כמובן, ומי שלא מכיר את זה, סופר מטריד, וזה עובד להם. אז באמת ברגע שאתה עכשיו כבר בשיחה עם אותו נציג, יש לו כבר סקריפט מוכן, הוא יודע בדיוק איך להפעיל אותך, ומה לעשות, ומה להגיד לך. והם עושים את כל הטריקים שיש.
אגב, למה הודים?
למה הודים זה שאלה טובה.
אנחנו יודעים שיש הרבה תמיכה טכנית שעושים לאוטסורסינג להודו, בדיוק. כי יש שם הרבה אנשים שיכולים לעבוד בשכר יותר נמוך, ודוברי אנגלית.
בדיוק.
אז יכול להיות שאנשי התמיכה האלה הם לא הסקיימרים עצמם, אלא עובדים
זה
אצלם?
זה סוג של דואליות למעשה. Mm-hmm. האמריקאים רגילים שטק סופורט זה ג'ון מאינדיה, וכל מיני שמות כאלה אנגלים.
How והם... about those Yankees?
כזה. והם רגילים לזה, זה אחד. שתיים, יש שם את הפסיליטיז כבר, אז יכול להיות שביום זה טק סופורט למשהו, ובערב זה סכם כזה או אחר.
I just love sales. I love it to death. It's as simple as that. So I took this second job.
והם פשוט לקחו את זה כממש מבצע, יש שם חברות שלמות, שבעל הבית הוא בדרך כלל סופר עשיר, והעובדים הם חצי-חצי, אבל הם מרוויחים יפה, והם מחפשים עבודה בהייטק, והנה להם עבודה, וזה פשוט אופרציה מדהימה ומטרידה ברמות, ולא פלא גם שאמריקאים כבר מתחילים להכיר את זה וכו', ויש גם לא מעט סקם בייטרים, ממש אושיות רשת, שזה מה שהם עושים, מטרילים את ההודים האלה, ומנסים לתפוס אותם.
אחד מהם גרם לנציג תמיכה לתת לו את פרטי המחשב שלו, עשה רימוט אקסס למחשב שלו, השתלט על הרשת, נכנס למצלמות, והתחיל לעשות...
לדבר עם האנשים שם.
כן, כאילו סייקיק.
אני רואה אותך,
זה בראונינג, אם אני לא טועה, הוא אחד הראשונים באמת, בחור אירי, שאגב מסתיר את הזהות שלו, שאף אחד לא יודע איך הוא נראה.
Because I can see that there is one charge for $10,000 that is posted on your account here.
You know what? I'm calling the FBI. This is a scam.
See, this is a there's a charge for $10,000 which is on your account right now.
אתם עבדתם עם סקאם בייטר.
כן, האמת שאנחנו בקשרים איתם, גם כאפיליאטורים שלנו, כי אנחנו באמת עוסקים באותם תחומים, וגם עשינו שיתופי פעולה. זאת אומרת, היה קמפיין מאוד גדול של שימוש בתוכנה שנקראת Screen Connect, תוכנה של באמת חברות ענק שמשתמשות בה בכל העולם. לפני איזה שנה גם הייתה להם איזושהי פרצה קטנה, וזה נתן לאיראנים לכאורה גישה לשרתי government בארצות הברית. אז כל מיני דברים כאלה, אבל ספציפית התוכנה הזאת, הם פשוט השתמשו בה, ב-day to day, עם כל מיני אתרים קטנים, עם כל מיני clickbait domainים, כמו support247.xyz, כמובן שאם זה xyz זה אתר רע, כנראה, ואנשים ככה בעצם הגיעו למצב שמתקינים את הכלים האלה. כשדיברנו איתם על הדברים האלה, התחלנו לזהות את העמודים המיוחדים האלה, לחסום אותם, אבל הפעם גם לקחנו את זה to the next step, גם הצגנו הודעה למשתמשים שלנו, שימו לב שאתם לא נמצאים בשיחת טלפון עכשיו, אם אתם בשיחת טלפון עכשיו, ומישהו נתן לכם להוריד את התוכנה הזאת, זה מה שהוא הולך לעשות לכם, תרדו מהשיחה.
I don't know you, who is this? Don't come here, I'm hanging up the phone, prank caller, prank caller!
כדי קצת להעלות המודעות לדברים
האלה. זאת
אומרת,
הטלפון שלי צלצל רינג רינג, מישהו אמר לי תיכנס לעמוד הזה, ברגע שאני נכנס עם הדפדפן שלי לעמוד הזה, אתה משתלט לי על הדפדפן ומציג לי הודעה.
שים לב, אם אתה מדבר עכשיו עם רוהית או שם גנרי אחר, תנתק.
בדיוק. משתלט על דפדפן זה קצת רחוק.
מסכנים
מזריק לי ריבה לדפדפן.
אבל מסכנים התומכים הטכניים ההודים האמיתיים, כאילו אתה שומע מבטא הודי ואתה עכשיו כזה,
רגע, אם אתה הודי ותמיכה טכנית כנראה שאתה נוכל,
והוא כזה,
לא, לא, אני לא נוכל, אני באמת עובד במנגה, כן, זה מה שנוכל היה אומר.
יש סיפור עכשיו, חטפו אנשים לבנגלדש והכריחו אותם לעבוד בקול סנטרים כאלה.
בדיוק, בדיוק, זה לא מזמן גם קראתי על זה, זה מטריד ברמות, ואגב זה גרם לי להרגיש אחרת לגמרי על כל העולם הזה, כי שוב, אני רואה את כל הסקם בייטרים שתופסים אותם ועושים להם שמות שם לחבר'ה הטלפנים, ואז שאתה מגלה שיש אשכרה אנשים שחטפו אותם כדי לעשות את הדבר הזה ומכריחים אותם, זה מדהים כמה נמוך עוד האנושות יכולה לרדת.
סייבר סייבר.
נתי טל. מה דעתך על בלוקצ'יין? ראית איזה חלק זה היה?
כן.
איזה חלק?
לגמרי.
סימלס.
בלוקצ'יין. האמת, אני חייב להגיד שאצלנו מאוד רווחת הטענה שאם זה קריפטו, זה סקם כנראה.
עוד בנושא, ביטקוין. לא אנונימי, לא מבוזר, לא מוגן. סייבר סייבר, פרק 94.
למרות שאם יש לך ביטקוין, אתה כנראה ממש מבסוט מהסקם הזה כרגע, אבל... אני לא יודע, 99.999% מהאינטרנט שמדבר על קריפטו, זה סקם.
זה בדיוק הצורה של פירמידה, מה שאתה מתאר.
יש כמה בודדים שבאמת מבינים מה זה, והם מרוויחים, והשאר פשוט נופלים בפח, ובאמת, אנחנו רואים בלי סוף אתרים שבאים לגרום לך להשקיע בקריפטו, ולעשות כמה דברים, אין לך מושג מה זה אומר, אתה שם את סנט הכסף, והם כבר משם ממשיכים.
ההונאה היפה ביותר זה אתרים שנותנים לך לשלוח הודעה חד פעמית, אתה מדביק טקסט, שולח למישהו את הלינק, ברגע שהוא נכנס, הוא רואה את הטקסט והאתר מושמד, כאילו אי אפשר לראות אותו יותר, ואנשים משתמשים בזה כדי לשתף סיסמאות של ארנקים, וכל מיני כאלה, וכמה חבר'ה בנו אתרים עם שמות דומים,
ונתנו לאנשים לשלוח הודעות חד פעמיות, וכל הודעה שהיה בפרטים של חשבון של ארנק ביטקוין, שאבו אותו.
קלאסיקה מודרנית, מה שנקרא.
אז מה לבלוקצ'יין ולגרדיו?
יפה. אז קודם כל יש את הסכמים, נקרא להם קלאסיים, של קריפטו גיבווי וקריפטו כל מיני השקעות.
איירדרופ.
איירדרופס למיניהם. אלון מאסק חוגג שם, חוגגים על אלון מאסק יותר נכון בעולמות האלה.
יש פרסומות סקאם בטוויטר שמשתמשות בתמונות וסרטונים של אלון מאסק ואומרות שהוא עושה, הוא אפילו לא מונע סקאמים על עצמו עם השם של עצמו.
לא, ועוד בהודעות שהן ספונסרד, זאת אומרת הוא גם מקבל על זה כסף.
הבן אדם יודע לעשות כסף.
הבן אדם יודע להפסיד כסף. אם אתה היית מתחיל את החיים עם 100 מיליארד דולר...
בן אדם שהתחיל את החיים עם 100 מיליארד דולר, ובהרבה מאמצים ועבודה קשה, הפך את זה לעשרה.
זה ממש קשה לבזבז כל כך הרבה כסף.
תראה, אני כבר הרבה שנים אומר שהדרך הכי טובה להרוויח מיליון דולר, זה להשקיע שניים.
אין לראות בהצעה הזו, משום הצעה להשקעה או איזה, נא להתייעץ עם יועץ ההשקעות שלכם.
אילון מאסק.
איחור בתשלום, זה עלול לגרום לריבית, הצמדה ושבירת ברכיים.
אז באמת, קריפטו. אז העולם הזה באמת רווי בסכמים לכל הסוגים. אז שם קודם כל אנחנו נכנסים. אם זה אתר שטוען שאם תשים בארנק שלהם, אחד ביטקוין תקבל בחזרה שתי ביטקוין. משהו מאוד קלאסי רץ היום בכל מקום. אני לא מבין איך אנשים נופלים בזה, אבל נופלים. אגב,
פרסמו, פרסמו את ההונאה הזאת דרך חשבונות טוויטר שנפרצו. זה לא רק, נכון. זה פרצו לאילן מאסק ולאובמה ולעוד כל מיני.
גייטס, גייטס.
ולביל גייטס, נכון.
ואז כשחשבון עם כזה כחול, וי כחול, כשעוד וי כחול הייתה לו איזו משמעות, אומר דבר כזה, אז אנשים אומרים, אוקיי, כן, ביל גייטס, זה הגיוני שהוא ייתן לי מלא כסף.
עדיין,
סתם. זה הגיוני, למה שביל גייטס הוא ייתן לי כסף? מה אכפת לו? כמה חשב... הוא בכלל לא ישים לב, זה ב, 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 זה, ב, עודף שנופל לו בספה. מאחורי הקריות.
אתה, גם אני. תן לי ביטקוין, עליי. אני אתן לך...
חצי.
פורקס.
אז אגב, אותם giveaway scams מהסוג הזה, שאז באמת פרסמו בטוויטר וכו', זה ממשיך והמשיך גם באיזשהו שלב חזק מאוד ביוטיוב, live streams של אילון מאסק כמובן.
It is a world first. I personally spent $5 billion... to develop it over 2 years. You can expect to make 30,000 rand as early as day 1. You make a small deposit of 4,700 rand into the algorithm and it automatically starts to increase.
ובצד לינקים לאתרים, הנה הגיבווי המיוחד, הוא מדבר על קריפטו מלא, אז פשוט לקחו את אותה הקלטה over and over again.
Can you imagine 1,250 rand every hour every day for the rest of your life and it's all tax free. And it's a completely risk-free opportunity.
והאתרים האלה שבהם אתה מפרסם איזשהו קריפטו וולט שתשים בו את הכסף לקבל פי שתיים, גם נכנסנו לתוך העולם הזה, ניסו להבין מה זה הדבר הזה, למה זה כל כך פופולרי, עד שהגענו לאותו בוט רוסי בטלגרם, שאתה שם כמה רובלים, או במקרה הזה ביטקוינים כאלה ואחרים, ואתה מקבל אתר מוכן עם הדמות שאתה רוצה, אם זה אילון מאסק, אם זה איזשהו מישהו אחר, הכל מוכן, לוחץ על כפתור, האתר עלה, שלח לינקים לאנשים, תרוויח כסף.
זה שירות.
לגמרי.
זה שירות. הכל
בבוט. אז יש את העולם הסכמי הזה, שאנחנו כמובן עובדים עליו חזק וחוסמים, גם מסתכלים על, אגב, על הוולטים עצמם, לראות איך הם מתנהגים. לצורך העניין, וולט כזה של קריפטו גיבווי, הוא חדש, אין בו כסף, או שרק נכנס אליו כסף, ובסוף היום,
ויוצא פעם
הכל
אחת.
יוצא, פעם אחת. וגם רואים לאן. ואתה ישר רואה אותו ככה, מתמוסס לו ברחבי הבלוקצ'יין.
ואתה שומע מישהו רוקד ברק.
סייבר, סייבר.
משהו שהגענו אליו שקשור לבלוקצ'יין, שוב, במקרה, מתוך צד אנטין קלאסי, רואים כל מיני דברים מציקים באינטרנט.
סטוריג'.
סוג של, כן. כלומר, הביטקוין זה בלוקצ'יין מסוג אחד, אבל בייננס לקחו את האיתריום, עשו את הסמארט בלוקצ'יין שלהם. איתריום הוא קצת שונה מבלוקצ'יין, לא ניכנס לפרטים, אני מודה, גם אני עדיין לא הכי חזק בהם, זה פשוט, אז היה כמה הדברים האלה מורכבים, ובזה מנצלים אותם באמת. אז כשאתה לוקח בלוקצ'יין שאתה אשכרה יכול לשים בו פונקציות, ולא רק כסף, קרדיטים, אז אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים. בדרך כלל זה אותנטיקציה, דברים לגיטימיים. לאחרונה גילינו שימוש בדבר הזה בעצם לסטורג' לקוד מלישס, לאתרים. איך בכלל הגענו לזה? אתרים למיניהם פתאום התחילו להעביר אנשים להורדה של אפדייט לכרום, או אפדייט לבראוזר שלהם. אתרים לא קשורים בעליל, ולמה שהם יעבירו את זה לשם? חוזרים לאתרים האלה, בוחנים את העניין הזה, ומזהים שהאתרים האלה, אתרי וורדפרס, שנפרצו, מי ישמע זה קורה, כמעט נראה לי לכל אתר וורדפרס היום, אבל מה שעשו
זה
להם,
זה פיצ'ר,
זה ממש פיצ'ר שם, זה מדהים, ומה שעשו להם זה פשוט הסריפו שורה אחת קטנה, של פנייה לבייננס, לאיתריום צ'יין שלהם, עם איזושהי בקשה, ועל הדבר הזה עושים בעצם הרצה של הדבר שחוזר, זה איתריום בייסט, זה נקרא BSC, בייננס סמארט צ'יין, והיופי הוא בעצם שהקריאה הזו לבלוקצ'יין, לאותו וואלט ספציפי שם, היא סוג של קריאת דיבאג, שבעצם מעבירה לו איזשהו פרמטר ומקבל את התשובה. והם הנדסו את זה ככה שא' זה לא עולה כסף, זאת אומרת כל אחד יכול לעשות את זה, הבראוזר שלך עושה את זה, מקבל בחזרה קוד ומריץ אותו. הקוד הזה, מה שהוא עושה, זה מחריב את כל האתר, הופך אותו למשהו שיראה כמו אפדייט לחום, וגורם לך כמובן להתקין אותו, כי אם אתה רוצה להמשיך לראות את האתר, או בכלל, אתה צריך להתקין עדכון לחום, ומשם כבר
אז יש פה שני יתרונות. אחד זה שהקוד הזדוני לא מופיע בקבצים שאתה מוריד, ולכן הוא לא יזוהם, והדבר השני זה שהקוד מאוחסן במקום שאי אפשר למחוק אותו, כי זה בלוקצ'יין.
בדיוק. בגלל ווב 3, בגלל הדבר הזה שזה מבוזר וכולי, אי אפשר למחוק את זה באמת. אגב, כן זיהינו דרך למחוק את זה, כי אחרי שקצת חפרנו וקצת עשינו ריברסינג לקוד של אותה פונקציה, אז החבר'ה היו חכמים, הם אמרו בואו נעשה לנו קוד, אבל גם בואו נעדכן אותו לפעמים. אז היה גם את הקריאה של עדכון הקוד. היינו יכולים להשקיע איזה כמה קרדיטים להחריב להם את האופרציה, אבל מצד שני, תוך שנייה הם היו מחזירים אותה. וזה בעיה, זה באמת בעיה מאוד מאוד גדולה בעולם הזה.
דיברנו על מודעות, ודיברנו על סושיאל, ודיברנו על אימיילים. מה עם אפליקציות? הילדים שלי, למשל, מתקינים כל שיט הכי חשוד. זה אפליקציות שיש להם אשכרה מן משקפיים כהים כאלה, וסק גדול עם דולר.
אצלי זה אבא שלי עושה את זה. ומדי פעם הוא אומר לי, תקשיב, יש לי איזה בעיה בזה, אז אני אומר, אוקיי, תביא, ואז אני מוחק לו את כל האפליקציות ומתחילים חדש. כי זה פשוט, זה פרסומות שקופצות על פרסומות אחרות, זה כאילו, אתה לא יכול לראות את המסך בכלל.
הם צריכים לעשות פקטורי ריסט על בסיס יומי פחות או יותר.
אז כן, באתי בדיוק להגיד, זה לא מספיק לפעמים למחוק את האפליקציות, כי הם כבר החריבו לך את המכשיר. תראה, זה עוד הפעם, חוזרים לעולם הזה של, אתה רוצה דברים בחינם, אתה צריך לשלם על זה בסופו של דבר איכשהו.
כליות.
כליות, אופציה, לשים כסף, אנשים לא אוהבים לשים כסף על אפליקציות, אז הם מקבלים משחקים וכולי בחינם.
יש לי שתי כליות טובות, בשביל מה לשים כסף?
אחד, מספיק. ובעצם מה שנוצר זה שהחבר'ה רוצים להרוויח איכשהו כסף, אז הם עושים את זה בכל דרך אפשרית, אחת זה פרסומות והן נהיות מציקות יותר ויותר ויותר, ופרסומת על פרסומת, ופרסומת שמפנה לפרסומת וכולי וכולי. וגם פשוט בלהסתכל על הדאטה שלך ולמכור אותו לאותם אגרגטורים של דאטה, איפה אתה נמצא, מי אתה, איזה אפליקציות מותקנות אצלך, בין כמה אתה, איזה וי-פיי אתה מחובר בבית, מלא 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 דאטה, שכל האפליקציות האלה יכולות בקלות להשיג, אתה אשכה נותן להם את ההרשאה לעשות את זה, והם מוכרים את זה הלאה, והם מביאים לך בתמורה איזה משחק קטן ונחמד. וזה עולם, העולם נקרא לו הלא מלישס בכלל, כן? זה העולם האמיתי, זה קורה ביום-יום, אי אפשר אפילו להגדיר חוקית את הדברים האלה לא חוקיים, כאילו, הם בסדר, לכאורה.
אפשר. רק צריך לרצות.
צריך לרצות, כן, כמו השיחה מקודם על השוטר, שאיזה אינטרס יש לו עכשיו לתפסים והכל. אבל זה גם די בונה את כל האקוסיסטם הזה של האפסטור, ושל אנדרואיד, ושל iOS באופן כללי. אז זה בעיה אחת. הבעיה השנייה זה באמת הדברים שהם באמת מתורגטים, והם מלישס בהגדרה, שהמטרה שלהם היא להיות דומה למשהו אחר, ובעצם לעשות דברים ממש ממש רעים. זה גם הגיע מהסטור, זאת אומרת, זה יכול להגיע לסטור, יש כמובן חבר'ה שעוברים על הקוד ואוטומציות וכו', ותמיד מוצאים את השיטות לעקוף את הדברים האלה, גם אם זה מחזיק יומיים, ומפרסמים את הדברים האלה ברבק, בפייסבוק ובגוגל וכו', מיליון הורדות ביום, עלה להם כסף, אבל יש להם מיליון התקנות, אי אפשר להוריד את האפליקציה עכשיו. אז זה הדברים שבאמת קורים בקצב מאוד מאוד מהיר, וגם יש את הסיידלודים שהוא יותר בעייתי.
מה אתם עושים עם זה בעצם?
אז באמת, פיצ'ר של אפליקציות, למשל, פיצ'ר שאנחנו ממש עכשיו עובדים עליו, אבל הוסיף אותו למובייל האפ שלנו, שבאמת מסתכל על מה מותקן ומאיפה התקנת. אנחנו כן יודעים כבר היום לזהות הרבה קמפיינים כאלה, כי עוד הפעם, אפליקציה רעה וכולי, הצלחתי לשים אותה בסטור, מדהים, אבל אני צריך שאנשים יתקינו אותה. אז יש שתי דרכים לעשות את זה, או לגרום לזה לראות כמו וואטסאפ, אבל זה לא וואטסאפ, אבל זה יזוהה מאוד מהר. או מצד שני, ללכת לכיוון אחר, ולגרום לאנשים להתקין את זה על ידי פרסום. לקנות יוזרים. כמו שקורה כל הזמן. והם עושים את זה. ואתה רואה את הפרסומות האלה, אגב, בדרך כלל הן גם יוצאות מחשבונות פיקטיביים, אפילו חשבונות שגנבו בפייסבוק, והיינו לא מעט מקרים כאלה, והשתמשו בהם כדי לפרסם אפליקציה. ובצורה הזאת היא propagation, כן? יוצאים החוצה ומותקנים אצל כל האנשים. זו השיטה שלנו בעצם לזהות אפליקציות, אנומליות באפליקציה, ולחסום אותה עוד ברמה הזו. את הפרסומת, את ההפניה לאפליקציה. אז זה עוד בשלב הקודם. אנחנו תמיד מעדיפים, ועל זה אנחנו עובדים הכי קשה, לתפוס את זה בהתחלה. כי אם אחרי כבר התקנת את האפליקציה, אז רוב הסיכויים שזה כבר עבוד.
אין מנגנון בגוגל, באפל, להודיע בעצם למכשירים האפליקציה שיש לך פה, הסרנו אותה מהחנות וכדאי שתסיר אותה?
אני מאמין שיש, ואני חושב ש...
או לחסום את הגישה שלה או משהו, כאילו... כי לא כולם, רוב האנשים אני מניח מתקינים דרך החנות הרשמית ולא סיידלודינג.
רוב האנשים באמת עושים את זה, זאת אומרת, הרוב המוחלט. אבל אגב, היה לו מזמן, תחילת המלחמה, אס-אמסים לעדכון של אפליקציה של...
של פיקוד העורף.
של פיקוד העורף. בעצם לא של פיקוד, זה של מישהו אחר, אופן סורס, ושלחו אס-אמסים שהפנו לגיטאב הלא רשמי של האפליקציה, האחר, וגרמו לאנשים להתקין סיידלוד את האפליקציה, כי מתוך אינטנט מאוד מסיבי של מלחמה, אני רוצה לקבל עדכונים בלייב, והאפליקציה של פיקוד העורף לא הייתה אז משהו. ובצורה הזאת השיגו המון המון התקנות שהאפליקציה ראה ממש 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 ממש. בסיידלוד, אנשים אשכר עשו את זה מתוך סטרס של מלחמה. תמיד אפשר למצוא את האינטנט היותר כואב. אבל זה גם קורה היום. אבל באמת הרוב מגיע מהסטור, ולפעמים אגב גונבים לך דברים שאתה אפילו לא מבין שגונבים לך. זה לא תמיד האשראי, זה לא תמיד דברים קונקרטי. מגוון אפליקציות סקיורטי, אני עושה עם האצבעות עכשיו, לא רואים.
אבל מרגישים.
אבל מרגישים. שאומרות לך, אנחנו VPN, פרוקסי, whatever, לשמור לך על הגלישה, על הפרייבסי וכו'. אתה מתקין, ובאמת זה שם לך VPN על המכשיר, אבל בין זה לבין פרייבסי או סקיורטי, ההבדל הוא עצום. אז באמת, אותם פרוקסים שאמורים לשמש מעין גייטווי לשמור על הזהות שלך, למעשה מעבירים את כל המידע שלך, הדאטה, הגלישה שלך, הטראפיק, למישהו אחר, שאתה לא יודע אפילו מי הוא, והכל יוצא מאותה נקודה. מה שכן, הם יכולים לעשות את הדבר ההפוך. הם גם יכולים להוציא בקשות מהמכשיר שלך בשמם. ולכן אתה בעצם נתת להם להשתלט על המכשיר שלך מבחינת טראפיק. והם יכולים למכור את זה קדימה. אני צריך נקודת גישה בארצות הברית, רזידנציאל IP מה שנקרא, הנה פתאום יש לי ואני מוכר את זה מישהו אחר, והוא גולש מהמכשיר שלי בלי שאני יודע. ועוד 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 דרכים לנצל אותנו בלי סוף בעולם הזה.
אתה בטח רוצה להמליץ על איזה VPN, נועם. יש לך נטייה כזאת.
נכון, אני משתמש בפרוטון VPN. בגלל שהם לא מוכרים את המידע שלי. והם לא מפחידים אותי סתם.
ובגלל שאתה יכול להתנסה על אנשים ולהגיד, אני משתמש בפרוטון VPN.
זה הבונוס הכי גדול. cybercyber.coil/VPN.
אם אתם תקנו משם, אנחנו נקבל מזה כל כך הרבה כסף. באמת. פשוט. נתי טל, גרדיו.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר, תודה רבה.
סייבר סייבר. פודקאסט על הקרים ומאפים. מגישים נועם רותם ועידו קינן. האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים. podlist.net/cybersyber. צרו קשר. 055-277-6766. אס-אמסים והודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ וטלגרם. או באימייל cyber@cybersyber.co.il. עריכת סאונד, גיא גרמן. מוזיקת אותות, רנזר. מוזיקת פרסומות, פריק. רישיון, CC BY. אולפן, שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן לוקר, רן פרזיק ונועם רותם. פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. בחדר 404, קריינות גיא גרמן וקרי וייציג סי. זאת אני. תודה לעיתונאי בר פלד מעיתון הארץ על ההקלטות ממשטרת סדרות.
נתי טל, סייבר סייבר לך.
סייבר סייבר ידוק, סייבר סייבר רותם.
רותם.
רותם אי. לא, סליחה, מחדש. דווקא עבדתי על זה בדרך, אני מנצל.
הוא יסלח לך כי הבאת קופסת מאפים.
לא סתם, לא בכדי.
סייבר סייבר. מחפרים על הכל.
סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר ידוק.
וסייבר סייבר לאורח שלנו, נתי טל.
סייבר סייבר נועם רש, סייבר סייבר רותם.
אני ידוק.
עוד פעם.
אני רק פשוט שם את הראש ככה. אני מפחד לזוז.
הכל בסדר, אבל אני ידוק, לא רותם. אז תעשה את זה שוב.
בסדר, זה פעם ראשונה.
הכל בסדר.
זה קורה לכולם.
סייבר סייבר ידוק. סייבר סייבר רותם.
לא.
לא, רותם ריי, רותם ריי.
נועם,
נועם, למה? לא אמיני כוחה. סבבה, לא, אבל זהו, מפה זה יזרום. סייבר סייבר ידוק, סייבר סייבר נועם.
אני רוצה להגן על המכשיר המשוכלל שלי.
אאו.
תפסיק לפרק פה את ה... תוודא שזה מקליט.
זה מקליט.
סייבר סייבר, ולהשתמע. בלב.